SBS Radio. שלום ניצה, שלום למאזינים. הגבול עם רצועת עזה ממשיך לספק חדשות כמעט מדי יום. אם נדמה היה לפני שבועות אחדים כי אנחנו נמצאים על סף מה שכונה הסדרה, המתיחות דווקא גוברת ואין רואים רגיעה באופק. הסדרה היא המונח המשמש בעיקר את מי שמבקשים להימנע מהכרזה רשמית על מסע ומתן עם החמאס או על הסכם עם הארגון הזה. ישראל רואה בו ארגון טרור ולא ישות לגיטימית. אבל בפועל החמאס הוא השולט בעזה. הוא האחראי למתרחש שם ואיתו חייב לדבר כל מי שמבקש להרגיע את הגזרה. ויש כאמור צורך רב בכך. תושבי עוטף עזה ממשיכים לסבול מהצתות שאינן חדלות מאז החל לפני כחצי שנה מה שנקרא טרור האפיפונים. שאליו נוסף גם טרור הבלונים. ביישובים מסוימים הקרובים מאוד לרצועה, כמו כרם שלום למשל, יש חשש ממשי לבריאות התושבים בשם הזיהום, זיהום האוויר החמור בשל השריפות, ובכלל זה גם הצמיגים שהפלסטינים מציטים בקביעות מעברו השני של הגבול. במקביל נמשכות ההתפרעויות של אלפים, אלפי פלסטינים ליד הגדר. ביום שישי נהרגו מאש צהל 7 תושבי עזה, שניסו לפרוץ את הגדר לישראל. כל האירועים האלימים הללו טרם הביאו לשיפור במצב הקשה של תושבי עזה, אבל הם משיגים מטרה אחרת של הנהגת החמאס, להשאיר את נושא עזה על סדר היום, האזורי והבינלאומי. כל הפגנה וכל הרוג פלסטיני רק מגבירים את הסיקור של המתרחש בעזה, ובמקביל מרתקים כוחות גדולים מאוד של צהל לאזור. והם גם יוצרים בישראל מחלוקת לא מבוטלת. האם צריך, כדרישתו של שר החינוך תפתלי בנט, לנקוט באמצעים חריפים הרבה יותר נגד החמאס, או לנהוג באיפוק, כפי שמבקשים נתניהו וליברמן, כדי לא להביא להתלקחות חמורה הרבה יותר. בינתיים הייתה לפני ימים אחדים התפתחות משמעותית נוספת בגבול הרצועה. צהל הודיע שחשף והחל להרוס עוד מנהרה שנחפרה על ידי החמאס. אורכה היה כקילומטר, מתוכם 200 מטרים בשטח ישראל. זו הייתה מנהרה בנויה לתלפיות, קירות בטון, קשר של חשמל וטלפון ועוד. דרך המנהרה הזו יכול היה כוח גדול של החמאס לחדור לשטח ישראל ולתקוף יישובים אזרחיים ומתקנים צבאיים. בעקבות הגילוי גם חשף צהל העיתונות מידע אומנם מוגבל על אותה מעבדה, אותה יחידה צבאית שכוללת מומחים המתמחים באיתור מנהרות החמאס. ברור עם זאת כי יש עדיין לא מעט מנהרות כאלה והסכנה מהם טרם חלפה. ועוד מילה על אותם עפיפונים ובלונים הכוללים חומר דליק, לעתים גם חומר נפץ. בשבועות האחרונים היו גם פלסטינים מן הגדה המערבית, אמנם מעטים, שניסו לשגר את אמצעי החבלה הפשוט הזה לשטח ישראל. גם בירושלים, בשכונת עין כרם, התגלו כבר מספר בלוני תבערה כאלה. האמצעים הללו, משחק ילדים שהופך לנשק, משקפים פעם נוספת את המורכבות של המאבק הישראלי-פלסטיני. לישראל יש את דימונה, את אחד מחילות האוויר, וגם חיל המודיעין מהטובים בעולם, אבל מאז סוף שנות ה-80, מאז פרצה האינתיפאדה הראשונה, מצליחים הפלסטינים להטריד את ישראל, תחילה באבנים, ועכשיו באפיפונים ובבלונים. ואם באבנים מדובר, הרי בסוף השבוע הזה התרחש אירוע קשה לא הרחק משכם. אישה פלסטינית, בת 47, נהרגה מאבן גדולה שהוטלה על המכונית בנסעה. האירוע התרחש ליד ההתנחלות תפוח. ובני משפחה של האישה הזאת טוענים כי האבן הושלכה על ידי קבוצת צעירים ישראלים שעמדו בצד הכביש. המשטרה כך דופח לפני שעות אחדות, אכן חושדת שהיה זה פיגוע לאומני קטלני, מעשה ידי ישראלים, אנשי ימין קיצונים. החקירה בעניין הזה נמשכת. ובעניינים אחרים, לבנק ישראל, הבנק המרכזי של המדינה, האחראי על שורה של נושאים מרכזיים בכלכלת המדינה, יש נגיד חדש. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון החליטו למנות לתפקיד את הפרופסור אמיר ירון. הנגיד החדש, בן 54, החל את לימודי הכלכלה בארץ, היה קצין בצהל ביחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל. אבל אחר כך יצא לארצות הברית, הוא נמצא שם כבר עשרות שנים, הוא למד שם, השלים את לימודה ועתה הוא פרופסור בבית הספר היוקרתי למנהל עסקים וורטון. שמו של ירון הולך לפניו בתחום האקדמי, אך אין לו ניסיון ניהולי מחוץ לאוניברסיטה, והוא גם איננו מומחה לכלכלת ישראל. ירון היה המועמד המועדף על נתניהו, כנראה שראש הממשלה מעדיף מישהו כדמותו שלו עצמו, שעשה שנים לא מעטות בארצות הברית, ואולי משום שיכולת לקיים מגע עם גורמי כלכלה בעולם, ובעיקר בארצות הברית, חיונית לניהול מוצלח של המשק הישראלי. יש מי שהגדיר את הנגיד כשר החוץ הכלכלי של מדינת ישראל. וכמי שקנה לעצמו מעמד במנהל עסקים בארצות הברית, הוא בהחלט יכול לעשות זאת היטב. על פי הדיווחים, שר האוצר כחלון העדיף מועמד עם תפיסות עולם חברתיות יותר, אך מי שפסק בסופו של דבר היה נתניהו. ומכאן לשאלה שאנו עוסקים בה בכל פעם, הממשלה, המשברים הפוליטיים, החקירות והבחירות. השבוע שוב התחזקו התחזיות כי הבחירות לכנסת יוקדמו, ויערכו בראשית השנה הבאה, ולא בחמישה בנובמבר 2019. הערכות הללו מתבססות על התרשמות שנתניהו אינו משקיע אנרגיה רבה מדי ביישוב מחלוקות וסכסוכים ומשברים בתוך הממשלה, כמו חוק הגיוס למשל. וגם מעניינים הנוגעים לחקירה נגדו ישפיעו כמובן, וקשורים לשאלה מתי יוגש נגדו כתב אישום. כל הדברים האלה עדיין לוטים בערפל, אבל מעסיקים אותנו מאוד, ודאי יעסיקו אותנו גם בשבועות, אולי בחודשים הבאים, ואז נדע אם ראש הממשלה יועמד לדין, ואם הבחירות יוקדמו. עד כאן להפעם, כאן רפי מן, המשדר לרדיו SBS מירושלים. sbs.com.au